אנחנו מתחילים סדרה חדשה היום, בין אדם לחברו. נלמד שבעה פסקאות. בדפים יש שישה, יש עוד אחת ששכחתי להכניס, אז אנחנו נגיע אליה. נחלק דפים, הפסקה הנשכחת. מכל מקום, אנחנו נתחיל היום פסקה מספר אחת, שזה כמדומני האדם. כן. אז אנחנו נקרא את הפסקה הזו מתחילה ועד סוף, ואחרי זה נביא כמה הקדמות ונחזור לפסקה. נזהה את הפרטים והתולדות של ההקדמות. האדם. האדם צריך לחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלאות את כל מהותו. אני ואפסי עוד. עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. הכל בהתייחסות אליו. שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות, מאבד ממנו את מדרגת הצלם, עומק הקטנות. ואין קץ לייסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה, הנגרמים מזה. אז מה הפתרון? אבל צריך, שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו, כלומר הפנייה שלו, צריכה להיות נתונה להקללות, ליסודות הכללים, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום, כל מקום ששורה שם תוכן כללי, צריך להתרגל לפנות אליו. ומזה מתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה ראויה. גם הפרטיות לא תשכח, היא צריכה לבוא בשלב אחר. כן. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא להיטיב. ברא להיטיב, כי מטבע הטוב להיטיב. כך אומר הרמח"ל בדרך השם. מטבע הטוב להיטיב. זאת אומרת, שבעצם מצד מחשבת הבורא, וזה מאוד חשוב לנו לברר את מחשבת הבורא, כי אם לא היינו לקשר עין עם המחשבה הראשית של הבורא, אנחנו נחיה את החיים כפי שהם נתפסים בעיני הבשר שלנו, כפי שהם ניכרים לעינינו במורד החיים. זאת אומרת שאין לך אדם גדול ללמוד ממנו, ממילא אתה לומד מהדברים הקטנים. אבל אם יש לך אדם גדול, אז גם כשאתה נמצא במקום הקטן, יש לך לאן לשאת עיניים. שיוויתי השם נגדי תמיד. זאת אומרת, חשוב להבין שמחשבת הבורא, בראשית הבריאה, היא הייתה להיטיב. מה זה בעצם אומר? מחשבת הבורא היא מחשבה כללית. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. ועוד עשרות ומאות, כן? פסוקים שמדברים על כך. זאת אומרת, הבורא הוא כללי. הוא גם כללי בפני עצמו. אנחנו לא יכולים להגדיר את הכלליות שלו, אבל ודאי וודאי שמכללי יוצא כללי. כמו שמשורש אגס יוצא אגס, ולא יצא משורש אגס תפוח, אז ככה משורש כללי יוצא כללי. אז הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה כדי להיטיב. זאת אומרת, מה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו אומרים שכל הנשיבת הרוח, כל האופי של המציאות, האופי האלוקי של המציאות, הוא בעצם אופי כללי. כל מה שקורה כאן בעולם זה בעצם מהלך של אבולוציה. שהעולם הולך ומתעלה למקום הכללי. אם באמת הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את כוונתו לברוא עולם כללי, היינו יכולים בהחלט לבוא ולהחליט שמה? אני פרטי, אני עושה מה בראש שלי, מה שמתחשק לי, לגיטימי לחלוטין, לגמרי שום בעי. לגמרי. אבל, אם אנחנו אחוזים היטב באמונה הזאת, שקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב לבריאותיו, ישמח השם במעשיו, להשפיע עליהם טוב, לא רק על פלוני, על מוני, הקדוש ברוך הוא לא מפלגתי, הוא לא אינטרסנט, שרוצה להיטיב רק לחברים שלו מפלגה. הוא זן מביצי קנים ועד קרני רעמים. הכל, ביצים מן הכלל. מחדש ותובע בכל יום, תמיד מעשה בראשון. אם אני מבין שהאופי של המציאות, האופי של המציאות, הוא בעצם עומד על הרוח הכללית הזו. אותה המחשבה הכללית, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ומכוחה של המחשבה הכללית, או נגיד זה ככה, המחשבה הכללית האל הזאת היא בעצם יסוד כל מה שמתרחש בעולמנו. אפילו מלחמות שקיימות בעולם הזה, שהן נעשות בתוך אכזריות ושפיכות דמים, אפילו הם, הפוך על הפוך, מבררות את היסוד הכללי. אומר הרב באורות המלחמה, שהמלחמות, אם ראית המלחמות, צפה לרגלי משיח. המלחמות, זמיר עריצים. כן? על ידי המלחמות, הרשעים נכחדים, גם צדיקים שנספים בלא משפט. כן? גם זה, יש בזה חשבון גדול. אבל המלחמות בסך הכל, הם מסלקים את הרשעה מן העולם. מסלקים הרבה תינופת ורוע. זאת אומרת, המגמה הזאת היא הכללית של הקדוש ברוך, יכולה להתגלות בשני אופנים. או שהיא יכולה להתגלות באופן ישר, על ידי צדיקי עולם, שהם בעצם, הנהגתם, מגלים את המגמה הכללית של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו רואים בתוך מעשיהם, איך הם נושאים עליהם, את האופי הכללי של המחשבה האלוקית. במעשים שלהם, מטיבים לבריות, אברהם אבינו, הוא היסוד, הוא הראשון. לכן חזל קוראים לו עומר קבל לשכינה. כן? ויעל מעל אברהם, על הפסוק הזה. תיקון סופרימו, כאילו, אבל הכוונה היא, שהקדוש ברוך הוא היה על אברהם, כאילו לבוא ולהגיד שהצדיקים הם מרכבה לשכינה. שרואים את אברהם, רואים את היסוד הכללי של הקדוש ברוך הוא. דבר מדהים. זאת אומרת, יש לנו אפשרות בעצם להיווכח, ולפגוש את יסוד הכלליות של הקדוש ברוך הוא, שרואים את אברהם. כן? חסד לאברהם. דבר מדהים. אם כן, כל הבריאה כולה, יסוד הבריאה, מה שנקרא עולם האצילות, כן? אני לא מבין בזה כלום, אבל יש ארבעה עולמות, זה נקרא הביאה, הצילות בריאה, יצירה ועשייה, הביאה, שהקדוש ברוך הוא מביע את עצמו באמצעות ארבעת העולמות האלה. יש את הצילות, שזה מצב הדבקות בשורש המציאות לגמרי, זה לא חלוק מהאלוקות כמעט בכלל, הצילות. יש את הבריאה, שזה משהו, כן? בינה טהורה, כן? וזו השגה מאוד מיוחדת, יש את היצירה, שזה כבר יותר יציאה למציאות, זה הבאה של האלוקות כבר במקורות הדמיון והרגש, כן? זאת אומרת, האלוקות מתגלה כבר בדמיון, ברגש, יסודות כאלו, ויש את העשייה, שזה ממש עולם העשייה שלנו, ארבע מדרגות, כן? זאת אומרת, שקדוש ברוך הוא מביע את עצמו באביע, כן? והצילות, בריאה, יצירה ועשייה. מכל מקום, כן? כשאנחנו מסתכלים על המציאות, בכלל, על המציאות הגלויה, אנחנו יכולים לראות את היסוד של החסד, שהכל כללי. עד עכשיו דיברנו מחשבת הבורא, זה נשמע משהו מאוד נעלם, מאוד עליון. כן? אבל כשאנחנו מסתכלים על המציאות, אנחנו יכולים לראות שהטבעת המציאות, בבריאה הראשונית שלה, היא כבר מגלה את יסודות החסד של הקדוש ברוך. מלא הארץ, חסדה. והשמיים מספרים, כבודה. שמיים שרים כבודו, כשאנחנו מסתכלים על המציאות, אנחנו רואים את יסוד החסד. אופן פילי. לא תמיד החסד הוא מודע. שים לב, נשים לזה לב. לא תמיד החסד הוא מודע. אבל, כל המערכות האקולוגיות, הן בעצם מערכות שמאפשרות חיים. מה זה אקולוגיה? אקולוגיה, פירוש דבר, שהיצור הזה משלים את היצור הזה, היצור הזה משלים את היצור הזה. מערכת אקולוגית זה משהו מאוד עדין, שאם אתה לוקח חבר אחד מהקהילה הזאת, למשל בתוך ביצה, בתוך ביצה יש מערכת אקולוגית מאוד מאוד עדינה ורגישה. כמה חברים יש בתוך הביצה, בתוך הקהילה האקולוגית? תלוי. יש כני סוף, יש יש במערכת האקולוגית האלה, יש מין הדומם, יש דומם, סלעים, יש בוץ בתחתית הביצה, יש בדומם, יש צומח, קני סוף, יש כל מיני נימפות כאלו, יש חי, שפיריות, צפרדים, אולי נחשים, יש כל מיני. אני מדבר כרגע על מערכות שנעזוב את האדם כרגע. אבל בכל מערכת אקולוגית, אנחנו רואים חסד אדיר. מערכות אקולוגיות מאפשרות חיים. אם אתה עכשיו מוציא את השפיריות מהביצה, תוציא את השפיריות מהביצה, כל המערכת האקולוגית קורסת. יכולה לקרוס, כתור כך וכך זמן. כשהפירית היא מקבלת מההוא ונותנת להוא. כל המערכת הזו, אנחנו רואים את החסד האלוקי, את יסוד הכלליות, הוא מוטבע בתוך הטבע. פלא פלאים. עדיין בתוך הטבע. אבל תכף נחזור לזה. כן, אנחנו גם רואים את זה בחברת בני אדם. אגב, שימו לי, אפילו בני אדם, כן, שהם בעלי בחירה חופשית, ואצלם יכולה אפילו להתגלות רשעה ומעשים רעים. אפילו שעושים מעשים רעים, עדיין יש חסד. שהרשעים, הם מוסיפים גם משהו. והכפירה מוסיפה משהו. כן? ואפילו הרע, הוא מוסיף הרבה מאוד. מוסיף הרבה מאוד. והצדיקים יודעים את מה שמוסיפה הרשעה. כן? כמו שאומר הרב קוק בשמונה קבצים, שהרשעה היא כמו שמרים של היין. כמו שהשמרים צריכים ליין כדי לשבח את טעמו, כך גם צריך רשעים לעולם. יסוד הכלליות מופיע, כלומר, במציאות הנבראת, אין דבר, אי אפשר למנוע באמת לגמרי את הכלליות. אלא אפשר שהכלליות תבוא בדרך טובה, כמו שאמרנו אברהם אבינו, שהוא מגלה את הכלליות בדרך ישרה, במעשים טובים, ואפשר שהכלליות תתגלה באופן שלילי. שהרשע במעשיו הנוראים, כן, יחשוב שהוא מפר את הכלליות, אבל הקדוש ברוך הוא ישתמש בו כדי לסייע לאיזה מהלך כללי. איזה דברים ידועים. בכוונה הבאתי את זה כדי לראות שאותו מחשבה הכללית של הקדוש ברוך הוא היא כל כך חזקה, שהיא דוחפת אל תוך המציאות וגם בתוך העולמות התחתונים, כן, ששם זה רחוק מן המקור, אף על פי כן, שעולמות צריכים הרבה תיקון, מיוחד חטא אדם ראשון. למרות זאת, גם בעולמות האלו, נחלק אותם לשניים כרגע, וטיפ טיפה נרחיב בזה קצת, לא רוצה להביל אתכם להרחיב, גם כך קשה. כן, לפעמים יש דרשנים שאומרים, טוב, אנחנו נסביר את העניין הזה ב-12 אופנים, כולם נרדמים. 12 אופנים, וואלה, עכשיו הוא נראה 12 אופנים. לא, לא, להרחיב, זה לא להרחיב, יש להם סך הכל את 5:15, 5:10, בכל מקרה, זה לא. אנחנו צריכים לקרוא את הפסקה ולהסביר אותה. רק רציתי לומר, דיברנו מקודם על כך, בואו נחזור נעשה סדר מעט. נצרף את כל הידיעות האלו שאמרנו עכשיו בצורה יותר מסודרת. אז אמרנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מתוך מחשבה כללית. ברא להיטיב. זה מגמה כללית. להיטיב לכל. אמרנו שהרצון האלוקי מתגלה, כן, או המחשבה הכללית מתגלה בארבעה עולמות. כן, הביע. הקדוש ברוך הוא מביע את עצמו בארבעה עולמות. כן, אצילות, שזה דבקות עליונה. כן, זה העולם הראשון שהוא מאוד קרוב למקור. כן, יש לנו אחרי זה את הבריאה, שזה יותר שייך לבינה הטהורה, בלי להסביר מה זה כרגע. שזה גם כן סוג של דבקות, אבל בדרך הבינה. ויש לנו את העולם האלוקי שמתגלה בעולם הרגשות. כן? והדמיון, שזה השירה, כל הדברים האלו. ויש לנו את עולם המלכות, שזה העשייה, שזה ממש עולם העשייה, שדברים מתגלים בזמן ובמקום, דברים כאלו. עכשיו, צריך להבין, ההתגלות של ארבעת העולמות, היא בעצם מתחילה ליצור התאבות. מה זאת אומרת התאבות? אנחנו רואים שדברים מתחילים לעבור ממצב של כלל פשוט, למצב של פרטים. בעולם העשייה רואים את זה ברור. האמת שרואים זה גם בעולם, כן, היצירה. אבל בעולם היצירה זה החילוקים והפרטים שיש בתוך עולם הנפש. עולם הדמיון, עולם הרגש. בתוך הנפש המון פרטים יש בתוך הנפש. יש הרבה פרטים בנפש. נכון או לא? הרבה פרטים. כן? למיתו של דבר גם בעולם הבריאה יש פרטים. במקום הבינה הטהורה. אבל אנחנו לא רואים את זה. אין לנו עיניים לראות את הפרטים שיש שם. והרב קוק כבר קבע על פי המקובלים שבעצם אין דבר שאין בו פרטים בעולמות הנבראים, וזה כולל את כל האביה, חוץ מהקדוש ברוך הוא. שאין בו שום פרטים, זה כלל פשוט, כן? חוץ מהמעציל אין סוף, כן? ברוך הוא, שהוא פשוט, אין בו שום פרטים, פשוט. כל מה שמתחת לבורא, כל דבר שנאצל ממנו, אנחנו מבחינים, לא בדיוק שאנחנו, אבל בהכרח יש בו כבר פרטים. כן? עכשיו, ברגע שאני מדבר על פרטים, כן? שהעולמות מתחילים להתאבות, אנחנו יורדים מעולם לעולם, במיוחד בעולם העשייה ובעולם היצירה, אנחנו פוגשים כבר כיוונים, שמאל, ימין, למעלה, למטה, מידות שונות, בעלות אופי שונה, אהבה, שנאה, רגש, שכל. אנחנו בתוך העולמות האלה. אנחנו חיים בתוכם. פשוט חיים בתוכם. כן? מכיוון שאנחנו חיים בתוכם, אנחנו עומדים בפני האתגר הגדול. והוא, לשמור על קשר עין, בין הכלל הפשוט, שמנו הכל מתחיל. והכלל הפשוט זה רצון השם יתברך. שהרצון הזה כמובן מתגלה בהמון המון פרטים. המון. אבל קודם כל יש לנו כלל פשוט. רצונו להיטיב. זה הכל. ככל שאני יותר יורד במורד החיים, ואני יותר חווה את עולם הפרטים, אני עומד באתגר יותר מסובך. אני כבר חווה את הפרטיות. ואני כבר חווה חוויה של הפרט כאילו עומד לעצמו. אם אני בפרט, נגיד הפרט שלי זה שכל, אני יכול עכשיו להרגיש כאילו השכל שלי, שכל שלי, הוא לא מהקדוש ברוך הוא. לא, הוא לא משם. מה שנקרא, אני חכם. אני גיבור. כן? אני ספורטאי. אבל זה אני. אני הולך ונסגר, ההגדרה העצמית שלי, הולכת ונסגרת סביב דבר מאוד מסוים. שאני רואה בו, בדבר הזה הפרטי, אני רואה בו את חזות הכל. זה קוראים לזה אני ואפסי עוד. ככל שהעולמות יורדים, אנחנו פוגשים מערכות, אם כן, שיש בהם המון פרטים. הדומם. המון מחצבים, כל מיני סוגים של מחצבים, כן, עופרת, נחושת, ברזל, כל מיני סוגים של אדמות, מלא, אדומם. בצומח, מלא מינים, מינים, פלי פלי, מלא מינים. בחי, אין סוף, אין סוף, אין סוף. פרטים, פרטים, פרטים. ניסוף. כאשר, ברוך השם, גם בתוך המערכות האלו, שולט החוק הכללי, בצורה של סימביוזות ומערכות יחסים שקראנו להם מקודם אקולוגיה, שמאפשרת קיום של כל הפרטים האלו. ממש. למשל, מתי האקולוגיות האלו נפגמו? מתי הם נפגמו? בדור המבול. בדור המבול, מין נזקק לשינו מינו. כתוצאה מחטא, חטאם של בני אדם אז באותו הדור, כתוצאה מזה, כתוצאה מאותו החטא, נפגמה האקולוגיה, גם הנפשית, גם המעשית, וכתוצאה מזה התגלו קלקולים מאוד מאוד קשים, שציפורים וחיות מסוימות היו נזקקים ביחסי אישות למשהו שלא מינם. פתאום עורב עם יונה, פתאום זרזיר עם דוחיפת, דברים מאוד משונים. דבר שפגם את מערכות היחסים בין הפרטים, שאפשרה איזו הופעה של חיות מלמעלה. כי אם אנחנו לא מסדרים את הדברים בעולם פרטים בצורה נכונה, כמו במשכן, אם אני לא שם את הפרטים בצורה נכונה, יריעות, קרשים, לא תהיה גילוי שכינה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כדי שהחיים יוכלו להימשך לכאן, הוא ברא מערכות טבעיות, דומם, צומח וחי, שיש ביניהם יחסי גומלין שמאפשרים סדר. ומתוך הסדר הזה, סגירת מעגל, ועל ידי זה יש המשכה של חיים. ברגע שנפגמות המערכות האלו, והפרטים כבר לא מוצאים ביניהם יחס, או יחס טבעי, ספונטני, כמו אצל הדומם, הצומח וחי, או יחס הכרתי, כמו שצריך להופיע אצל מי? אצל האדם. כי בחברת האדם הסיפור הוא שונה. כן? אז עכשיו ראינו דומם, צומח וחי. כן? שברוך השם הם מגובים באמצעות מערכות אקולוגיות חזקות מאוד שמאפשרות הקיום שלהם. כן? ממש מאפשרות הקיום שלהם. קיום. אבל במערכת האדם הדבר יותר מסובך. מכל מקום שמחשבת הכללות הולכת ויורדת למטה, מתגלים פרטים. כדי שהפרטים האלו לא יסתגרו בתוך עצמם, כופה עליהם הקדוש ברוך הוא, מערכות טבעיות, אקולוגיות, של סימביוזה, שמקבלים דין מן דין, מקבלים אחד מהשני. דבר מאוד חשוב. אבל, יש עדיין חסרון. מהו החסרון במערכות האקולוגיות? בלשון החכמים זה נקרא טבע עיוור. כלומר, הטבע אומנם מסודר מאוד יפה, אבל הוא לא יודע את המגמה שלו. הוא לא יודע את המגמה שלו. הוא סגור בתוך עצמו. כן? זאת אומרת, זה מימד הפרטיות שיש בתוך הטבע. למרות שהטבע מסודר בחוקים מופלאים ביותר, שמאפשרים יחסי גומלין בין חברי הקהילה, והחברים הם אינסופיים. עכשיו בואו נעזוב את הביצה שדיברנו עליה מקודם. כן? צריך להבין שמדובר פה על כל בעת אבל. כן? נכון שהמערכות האלה מגובות על ידי איזה חוק, כן? ששורר עליהם ומאפשר להם להיות ביחסי גומלין, אבל הם לא יודעים את המגמה שלהם. וזה הפרטיות שלהם. קוראים לזה עולם העיגולים. הם בתוך עיגול. הם בתוך עיגול ואין להם הסתכלות על הבורא. הם לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהם. לשמה הם קיימים. הם לא יודעים. וזה חסרון בבריאה. זה חסרון. הם גם לא יכולים לברר את השאלה הזו לבד. זאת אומרת, יש ביניהם מערכות מופלאות, אבל הם לא יודעים, השפירית לא יודעת שהיא נזקקת לצפרדיה, כדי להגיד לה תודה. האדם מסוגל להגיד תודה. האדם יכול להבחין ביחסי הגומלין שיש בינו לבין אחרים, ולהודות על כך. וגם להבין שמהקשר שלי איתך מתגלה כבוד השם. זה האדם יכול לדעת. המערכות הטבעיות אין להם את האפשרות הזו. איך אומר השיר של חנוך לוין? כן? איך זה הולך שמה? הים, העץ הוא גבוה, העץ הוא, העץ, הים, הים, העץ הוא, לא, הים הוא כחול, העץ הוא ירוק. איך זה? אתם מכירים את הים? מי שיוכל מתחת לשולחן לראות. העץ הוא גבוה, תקרא לנו שם. אליהו. כן. זה חשוב לי, דווקא השיר הזה, כי הוא... כן. העץ הוא גבוה. העץ הוא גבוה. תראו, תראו את המילים המעניינות שמה. זה יסביר לנו היטב מה שרוצים לדבר פה. כן?
העץ הוא גבוה,
העץ
הוא ירוק.
העץ הוא גבוה.
הים הוא
עמוק. רק שנייה. העץ הוא גבוה, העץ הוא ירוק, נכון? שני תכונות. הים הוא?
מלוח.
הים הוא עמוק. הלאה?
אם הים הוא עמוק, מה אכפת לו לעץ? מה אכפת לו לים?
ראיתם, זה מערכת יחסים מעניינת. עכשיו, זה ודאי שיש סימביוזה בין העץ לבין הים, נכון? נכון? ובין הים לבין העץ. אבל מה אכפת לו לעץ שהים הוא כחול? זאת אומרת, אין הכרה. אין הכרה בעצם בשייכותנו למערכת אחת. תראו לעצמכם שאנשים נמצאים בישיבה אחת. יש בין יחסי גומלין, אבל הם לא מכירים בעובדה שהם בעצם בני קהילה אחת. כן? משכימים בוקר. תגיד בוקר טוב לחברך, תודה לו על מה שהוא עושה למענך. איזה מין צורת חיים מוזרה זו? זה מאוד דומה למערכת האקולוגית שיש בתוך הטבע. אבל אני רוצה את הסוף, אליהו. כן? זאת אומרת, זו המערכת האקולוגית הטבעית, שחבריה לא מתעניינים זה בזה, מקבלים זה מזה, אבל אין את החסד. אין את החסד. מה כתוב בסוף לגבי האדם? תקרא, אתה יודע, ברצף, שיר קצר, כן? בבקשה? יפה, אותו דבר, גם העץ והקן, נכון. זאת אומרת, פה עלינו. עלינו מדומם לצומח. הים דומם. העץ זה הצומח. החי זה הציפור. עכשיו בוא נראה מה קורה עם האדם.
אדם שר שירים כעץ הוא ירוק. אופה. אדם שר שירים כעם הוא עמוק. אם תעוף הציפור לא ישיר עוד שירים, מה אכפת לציפור אם ישיר או ישתוק?
ראיתם? האדם זה כבר סיפור אחר. אדם הוא שר שירים. מה זה שיר? זה תודעה. שירת הים. שיר זה שכל עליון. זה כוח שבאמצעותו אני מבין את היחס, את הכלליות שמופיעה בכל, את היחס בין העץ לבין הים, לבין הציפור. ואדם לא יכול לשיר שיר אם הציפור תעוף, כי הציפור היא מקור ההשראה שלו. ציפור מרמז פה לשכל. בקיצור, אלו שני מערכות תודעה. יש את העולם הטבעי שהכלליות מופיעה בו בצורה חסרה, היינו בלי תודעה, שאנחנו בעצם קיומנו מגלים את רצון השם. ויש את האדם שיש לו את האפשרות בתודעה לדעת שהוא מגלה את רצון השם. ואת הכלליות שמתחילה אי שם, אני ממשיך לכאן על ידי תרי"ג מצוות. זה דבר מדהים. אבל נחזור לעינינו ונאמר, עצם הירידה מעולם לעולם הולכת ומפגישה אותנו עם מרחבי הפרטים. ופה האדם עומד למשפט. מה יהיה יחסך לפרטים ומה יחסך לכלל? אפשר להגיד שבכל יום אדם נידון על שאלת היחס בין הפרטים לבין הכלל האחד. מה היחס? מה היחס שלך היום? משעות הבוקר ועד עכשיו. בין הפרטים שלך, מה זה הפרטים שלך? ישבתי ללמוד בשמונה בבוקר. זה פרט, זה פעולה פרטית. על באיזה כוונה ישבת ללמוד? האם יסוד הכללות התגלה בתוך לימוד שלך? או בלימוד שלך בא לידי ביטוי, אני ואפסי עוד. הדעה שלך היא הכי חשובה, ורק אתה צודק, ואתה בעצם לא מקשיב לזולת. זה נפלת אל תוך הפרטיות. עד כמה יסוד הכללי התגלה בתוך מעשה פרטי. זה הדוגמה של פרטיות הלימוד. יש פרט. כלומר, פרט הוא הלימוד. אחרי זה, יש עוד המון פרטים. המון פרטים. אתה יורד לאכול. זה פרט. יש לך צורך לאכול כבן אדם. עד כמה יסוד הכללי התגלה בתוך הפרט. יש פה, הייתי אומר, ממש מעין משפט. זאת אומרת, שאדם נשפט בעצם, הוא צריך לשפוט את עצמו, כן? בזהירות כמובן, בלי לחץ, אבל לשאול את עצמו, עד כמה הפרטים של חייו עומדים מול הכלל? למדתי פרט מסוים בספר. למדתי פסקה. פסקת האדם צריך להיחלץ. האם אני יודע את היחס בין הפסקה הזו לפסקה השנייה הבאה? אם אני יודע רק את הפסקה הזו לעצמה, זה מאוד נחמד, פסקה מאוד יפה, אבל זה פרט. אני לא מכיר את היחס בין הפסקה הזו לזו שקדמה לה, לזו שבאה אחריה. יש פה חסרון בהופעת הכלל. זאת אומרת, זה לא משימה פשוטה לגלות את הכלל. שאנחנו עסוקים בפעולות פרטיות, או במיקוד בפעולה פרטית, בין אם פעולה מעשית, פעולה נפשית ורוחנית, אנחנו מרגישים שהניסיון המרכזי שלנו, כן, זה בעצם לקחת את הפרטים האלו, ולהכפיף אותם לאיזה כלל שחפץ להתגלות דרכם. כמו איזה רוח שמנשבת בין העצים, בין הפרטים, העץ והפרטים והענפים, כן? הרוח שמנשבת, רוח הכלל ורוח אלוקים מתהלך בגן, כן? אחרי חטא האדם הראשון. הרוח הכללית הזו, היא מנשבת, כן? שוב, תמיד רגיל להביא דוגמאות, כן? גם הדברים שאנחנו עושים ברגע זה וכו'. זאת אומרת, המעשה שאנחנו עושים פה עכשיו, זה מעשה פרטי. בארבע ורבע יש לנו שיעור, נכון? אני מבחינתי עכשיו עושה מעשה פרטי. הוא מעשה פרטי. הוא מעשה שאפשר להגדיר אותו. בזמן, במקום, לכן הוא פרטי. זה פרטי. אני מלמד שיעור עכשיו. הנושא בין אדם חברו, לקט פסקאות מכתבי הרב קוק. מעשה פרטי. פה רק מתחיל הסיפור. האם המעשה הפרטי הזה בכלל? אני מסוגל להפנות אותו, רוצה להפנות אותו, מפנה אותו לזה יסוד כללי? מה זה יסוד כללי? על ידי הפעולה הפרטית שאני, אני בכוונה אומר אני, שאני עושה, האם אני נותן מקום לריבונו של עולם? שאלה מעניינת. זה לא שאלה מובנת מאליה. אתם בטוב לבכם, מלמדים עלי זכות ואומרים, ודאי, זו שאלה, ודאי, אתה מלמד, לשם שמיים. אבל זו שאלה מאוד גדולה. האם אני נותן מקום בתוך הפעולה הפרטית הזו? ואני חווה את הפרטיות הזו בכוחות שלי, שאני משתמש בהם עכשיו. אני חווה את זה. כן? אני חווה את המנוע הפרטי שלי עכשיו, עובד. אני חווה. החוויה שלי היא חוויה פרטית. היא חוויה פרטית. מתחת למכסה המנוע הזה, גלגלים זזים, כוחות זזים, אני חווה חוויה פרטית. יואב מלכה, מעביר שיעור. אבל כמה מקום יש לריבונו של עולם בפנים? שאלה עצומה. ולא פשוט להשיב עליה. לא פשוט. למה אני בכלל עושה את הדברים שאני עושה עכשיו? הרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא רצה להטיב לכל. האם אני בפעולה שלי עכשיו רוצה להטיב? זה שיוצאת מזה טובה, ממילא גם, אני לא מתכוון, זה כמו שאמרנו, זה כמו העץ והים, שיוצא טובה. אבל זה לא הכרתי, אני לא מכוון לזה. עכשיו, אני לא אומר שזה פסול. גם אם יוצא טובה בלי שאני מכוון לזה, יאללה, בסדר. אבל אם אני מכוון לזה, שאני רוצה לפעול עם אל, ואת מה שהוא התחיל, בעצם הבריאה של העולם, אני ממשיך עכשיו דרך הפעולה שלי, יש ערך הרבה יותר גדול לפעולה שלי. יש ערך הרבה יותר גדול לפעולה. אבל אם הטובה יוצאת בלי להתכוון, כמו חיפושית הזבל שהיא מגלגלת את הזבל ושמה אותו מתחת לקרקע, ומסתבר למפרע שהפעולה הזאת היא אי אפשרה אחרי זה לעשב לגדול. אבל החיפושית לא התכוונה לעשות את זה. שהיא תמינה את הזבל של בעלי החיים שרצים שם, כן? שהיא תמינה את הזבל שלהם מתחת לקרקע, למה היא עשתה את זה? למטרות פרטיות. אבל הסתבר שזה יצמיח את כל העשב של הסוונה. איזה טובה יצאה לזה, מזה למיליוני יצורים. עכשיו, עדרי הגנו, שאמורים לשטוף תכף את המרחבים הענקיים האלו, והזברות, כן? וכל היצורים האדירים האלו שם, יש להם ממה להתפרנס. וכל זה בגלל מיליארדי חיפושיות זבל, שלצורך עצמי שלהם, הם התמינו את הזבל מתחת לקרקע. זה היה המצע ששם הדברים צמחו. אז גם אני יכול עכשיו ללמד פה, כמו חיפושית זבל. אני עושה לזה צורך עצמי, ואתה מרוויח מזה משהו. אבל, כשאנחנו באים לקבוע את ערך המעשה שלי, את ערך המעשה, זה תלוי בכוונה שהייתה לי. אבל אם אני מתכוון עכשיו, בשעה שאני מלמד אותך, בשעה שאני מלמד, אני מתכוון להטיב. אני מתכוון להמשיך את החוכמה האלוקית, למי שרוצה לשמוע אותה, לטיב לבריאות. ואני בצל. כלומר, אני נמצא, אבל אני משמש איזה משהו שהוא גדול ממני. קודם כל, בזה אני ניצל מהגאווה. ניצל מהגאווה, כי אני משרת משהו. גדול יותר. כן? ויש למעשה שלי ערך הרבה יותר כללי. זה הסיפור. אבל אם אני פוגש את החוויה הפרטית, כפי שתיארתי אותה, ואני מלא מעצמי, מלא מעצמי, חטאתי לאלוקים. איך אעשה הרעה הגדולה הזאת? וחטאתי לאלוקים. אני עושה לגרמי, לעצמי. אז דיברנו על שתי המערכות. דיברנו על המערכת התאבות הפרטים, כפי שהיא באה לידי ביטוי בעולם הטבע. בדצח, מה שנקרא, דומם, צומח וחי. ודיברנו קצת איך זה בא לידי ביטוי בחברה האנושית. חברה האנושית יש לנו בעיה יותר גדולה, מכיוון שבחברה האנושית אנחנו מכירים מושג שנקרא יצר הרע. כן? בעולם הטבע אין יצר הרע. אין יצר הרע רוחני, יש יצר הרע טבעי, שהוא גורם לטבע העיוור, שדיברנו מקודם, שהטבע לא יודע את מגמתו. הוא נעול בתוך המעגל. עד שבוא האדם ויצביע על הכיוון, ויקח איתו את כל הברואים. ייקח איתו את כל הברואים. אבל עד שאדם לא יעשה את זה, הטבע יהיה קלו בתוך המציאות העיוורת הזו, שדיברנו, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לעץ שהים הוא עמוק. עד שלא יבוא אדם וישיר שירים, אז כל הבריאה תהיה תקועה באנוכיות הזו של המחצה לשליש ולרביע. החברה האנושית, מצד אחד היא נותנת תקווה אדירה, כי היא נבראה בצלם. והצלם, יש ביכולתו, כן, לצלם ולהבחין במגמה האלוקית, הכללית, ולהמשיך אותה. מצד שני, יש לו בחירה. הוא יכול גם ליפול נמוך נמוך ולמרוד באלוקיו. ולהעתיק את מרכז הכוח מהרצון הפשוט של הקדוש ברוך הוא לרצון שלו. זה בעיה גדולה, יכול למרוד? יכול למרוד באלוקיו? כן. זאת אומרת, ההתעסקות של האדם עם עולם הפרטים, מצד אחד הוא נוטע בנו תקווה אדירה, כי רק האדם יכול לקחת את כל הפרטים ולעשות אותם אגודה אחת, לעבוד השם יתברך. אבל מצד שני, הוא יכול להמריד את הפרטים על הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים? הוא יכול לא לאגד את הפרטים, אלא להשתמש בפרטים כדי למרוד בו. ממש, להמריד את הפרטים, כמו שנמרוד עשה. להמריד את הפרטים נגד השורש שלהם. זה סכנה מאוד גדולה. זה השיקול שבו אנחנו עומדים. כן. בגלל היצר הרוחני, כן, שיש לאדם. זה אותו דבר.
למה? להיטיב יכול להיות מנותק מבונו של עולם, יכול להיות גם...
לא, לא. לא, להיטיב בגלל שאני הולך בדרכיו. מה הוא מיטיב, אף אני מיטיב. זה הכוונה. זאת אומרת, שאני מיטיב, אני צריך לכוון עכשיו שאני הולך בדרכיו. מה הוא מיטיב, אף אני מיטיב. כן? אז המעשה הוא שלם. אני עושה את זה, כן? כהמשכת המידה שלו. מידת ההטבה שלו. זה הסיבה שאני עושה את זה. לא מסיבה אחרת. אתם מבינים מה שאני אומר? זאת אומרת, לא להטיב בגלל שמתחשק לי להטיב, או להשתמש בכוח ההטבה כדי להרוויח משהו מזה. שוב, להשאיר את זה אצלי. לא. אני מטיב כי אני רוצה להמשיך את מסורת החסד האלוקי, וכרגע זה עובר דרכי. אבל זה ממשיך הלאה. זאת אומרת, שאני מטיב עם כוונה נכונה, אני קולט את ההטבה האלוקית, עכשיו אני חש אותה מפעמת בתוכי, ואני ממשיך אותה הלאה. אני לא עוצר אותה אצלי. אני לא עוצר את זה בסיפוק האישי שלי. היטבתי, עשיתי, אנוכי העובד את הקדוש ברוך הוא. אנוכי, לא. שום דבר לא מתעכב אצלי. כמו ששום דבר לא מתעכב אצל השמש. היא משפיעה, היא משפיעה, היא משפיעה כל הזמן. וכל מה מקרינה כלפי חוץ. מהליבה שלה, מהליבה הפנימית, החוצה מקרינה כלפי העולם. ברגע שהטבע היא באופן כזה, שאני קולט את המהלך הכללי האלוקי, הראשוני, ואני חש אותו מפעם בתוכי מכוח צהל מלוקים שיש בתוכי. ואני נותן ביטוי לזה, להטבה הזו, כחלק מדרכי השם, וממני זה זורם עלה. זה המצב השלם. אבל כל מה שאני מעכב אצל עצמי, מעכב אצל עצמי, יש פה כבר אנוכיות. יש פה גר של אנוכיות. שאני מעכב אצל עצמי. כן? עכשיו, זה לא פשוט. כן? זה לא פשוט. כן, תארו לעצמכם שאני עובד במפעל, אני עובד במפעל, ואני עובד מאוד מאוד חרוץ. ההספק החודשי שלי, אני נותן למפעל, אני גורם לרווח של 2 מיליון בחודש מהפעולות שלי. ואני לוקח לעצמי 500,000. בעצם אני עובד בשביל בעל הבית. זה הכספים של בעל הבית. הוא יחליט על גובה המשכורת כמה הוא נותן לי. יחליט. אבל אם אני מעכב לעצמי 500,000 מהרווחים, דבר שהיה אמור, להיות בשבילו. בעיה. אותו דבר גם פה.
מה זה בנמשל?
אותו דבר. זאת אומרת, אני עובד במפעל של הקדוש ברוך הוא, אני מזהה את רצונו, אני בחודש עושה ככה כבוד לקדוש ברוך הוא, ולוקח חלק מהכבוד לעצמי. אני עושה לו כבוד במעשים הטובים שלי נגיד, אבל אני לוקח חלק מהכבוד אליי. כן? איך אני לוקח חלק מהכבוד? אני נהנה מהכבוד שנותנים לי. שאומרים עליי כך, אומרים עליי אחרת. זה נקרא גניבה, זה נקרא מעילה באמונו של בעל הבית. כן? זה דבר שיכול לקרות. יכול לקרות. עכשיו, זה לא נורא. כל אחד במדרגה שלו. אבל צריך להבין. אנחנו נמצאים פה ממש כמו חוט מוליך. כן? חוט מוליך. קו מתח גבוה. יש את הקדוש ברוך הוא שזה מקור הזרם. אנחנו חוט מוליך. מוליכים, מוליכים, מוליכים. אסור לעכב או להתנגד. כן? אנחנו צריכים להיות החוט המוליך ביותר, שמוליך בלי התנגדות. יש חוטים שמתנגדים לזרם. הם לא טובים לחוטי חשמל, הם לא טובים. הם מתנגדים. יש חוטים שמוליכים נהדרים. חוט נחושת. מוליך, צורה מאוד טובה. יש דברים יותר משובחים אפילו להיום. אבל אנחנו צריכים להיות חוט מוליך. יצר הרע זה כוח ההתנגדות של ההולכה. כן? והוא לוקח לגרמה. יצר הרע הוא לוקח לפרט. הוא לא מאפשר לפרט להיות גילוי של הכלל, כן? אלא הוא לוקח את הפרט, מאבא אותו, ויוצר מרכז כובד חליפי, למה? לרצון הכללי. לא חפצנו דעת דרכך. כאילו אתה מפטר את הקדוש ברוך הוא. אתה יוצר מרכז כוח חדש, שזה אני. אתה אפילו לא מודע לזה, אבל אתה כבר כאילו נפרד מהקדוש ברוך הוא. הוא לא במחשבה שלך. כמה זמן אתה חושב עליו ביום? לא יודע, פתאום נזכרתי בו, אני יודע. מה אתה עושה כל שאר הזמן? אתה פשוט עסוק בעצם ביסוד מלכות חליפית לקדוש ברוך הוא. עכשיו, כל הדבר הזה מתאווה בעולם פרטים. כן? זה סיכון לברוא עולם עם פרטים. כאילו הקדוש ברוך הוא שברא את הפרטים, זה סיכון, כי כל אחד מהפרטים האלה יכול למרוד בו. יכול למרוד בו. כלומר, אם מי שנושא את הפרט, האדם, אין לו את התודעה הזאת של כלל, פרט, כלל, מתחילים מהכלל, יורדים לפרטים וחוזרים לכלל, אם אין לו תודעה הזו, הוא יכול להתעקע בעולם הפרטים, ולהמריא את הפרטים כנגד שורשם. כלומר, במעשה הפרטי שאתה עושה, אתה יכול לייסד כביכול מרכז כוח חליפי לקדוש ברוך הוא. עכשיו צריך להבין שהסיבה שאנחנו, אנחנו לא סתם טועים בטעות הזו. כן? למה אנחנו טועים בטעות של הפרטים? יש עונג מאוד גדול כשאנחנו בעולם הפרטים חווים חוויה. כשאנחנו חווים חוויה בעולם הפרטים, הפרט המנותק מן הכלל. לצורך העניין, נתתי דוגמה של לימוד, דוגמה של אוכל, דוגמה, כן, וכולי, חברותה. כשאנחנו חווים חוויה פרטית, שאנחנו מביאים לידי ביטוי, כוח פרטי שבנו, אם זה שכל או דמיון, ברגע זה אנחנו מרגישים חוויה קיומית, חזקה מאוד. זה כיף. קשה לתת מעשר. למה קשה לתת מעשר? כי אני הרווחתי סכום של 1,000 שקל. קשה לתת 100. למה? כי אני מרגיש את הביטחון ב-1,000. כשאני נותן 100, אני מרגיש פחות ביטחון. חסר לי 100 שקל. למרות שמצד האמת, איפה נמצא הביטחון יותר גדול? ב-900 שקלים. כי הכנס את עצמי לאיזה מרחב? מפרט ל... כלל. זה קרוי בלשון חז"ל, הווה מחשב, הפסד מצווה ושכרה. זה כל הסיפור. הפסד מצווה, מה אתה מפסיד שאתה כללי? כן? ושכרה? כשאני מתקשה להיפרד מ-100 שקלים, זה בעצם בגלל שנדמה לי שהביטחון שלי זה ב-1,000. וה-900 רק מחסר ממני ולא נתן לי דבר. ה-900, ה-100 שנתתי, רק מחסר ממני ולא נותן לי. אני רק חסר. כן? כשאנחנו נתקעים בתוך עולם פרטים, כשאנחנו חווים חוויה פרטית ונהנים ממנה, החוויה הפרטית משדרת לנו שהיא האושר. כשאנחנו פועלים, כן? פועלים פעולה, כן? זאת אומרת, אני רוצה את הכבוד אליי. עשיתי פעולה מזיימת, אני רוצה את הכבוד אליי. אני לא רוצה שעכשיו, כתוצאה מהמעשה שלי, עכשיו יפארו את הקדוש ברוך הוא. לא, אני רוצה שיזכרו, מי פעל למענו. אני רוצה את הכבוד אליי. זה נותן לי הרגשה קיומית. כמו ילד קטן עם השקית של הבמבה, בן 5, יש לו 10 במבה, ואח שלו מבקש ממנו 1. נו. למה? כי הוא חווה את ההפסד של הבמבה, הוא חווה כהפסד של ממש. כרגע הוא פחות קיים, הוא פחות חי, הוא פחות, יש לו ביטחון פחות, כן? כי הוא נפרד מבמבה. הוא לא מסוגל עדיין להנות מהערך הכללי שבנתינה. הוא לא מסוגל. כי הוא ילד. אבל יש גם ילדים מגודלים. יש ילדים מגודלים. יש אנשים בני 40 ילדים, 50, 60, שמפחדים להיפרד מהזמן קצת לטובת הזולת. כן? הזמן זה בשבילם. עם הזמן הזה אני אוכל להתפתח יותר, אני אתפתח. כן? ואם אני נותן את הזמן למישהו, זה הפסד מבחינתו. זאת אומרת, היסוד הכללי מאיים עליו. וכל פעם שהוא מבקש להיכנס לתוך חשבונות פרטיים שלו, הוא חווה איזה כהפסד של ממש. זה יכול להיות או לא יכול? איך אומר רב ויגון? זה יכול להיות או לא? את רגע, בלי אפילו שים לב וחיכיתי אותו. זה יכול להיות או לא יכול? יכול להיות. כן. היה, היה. אבל הסיבה היא כי יצר... מה? ככל שאנחנו חווים חוויות, חוויה מתקנת. אנחנו חווים חוויה מתקנת של נתינה. כן, אנחנו מגישים את העונג בזה שהצלחנו לוותר על 5 דקות טובת הזולת. בתוך הנפש מתפשט בנו איזה עונג רוחני. מסוג שונה לחלוטין. כן? הדבר הזה לאט לאט מתחיל לאזן בין סוגי העונג. זה מהלך שלם. מהלך חינוכי שלם ומאוד מעניין. שאלה היא שאלה מצוינת. כן? בכל אופן, הסיבה שאנחנו באמת הרבה פעמים מעדיפים את החוויה הפרטית, מכיוון שבעידוד יצר רע, יצר רע מאוד מלבה בנו את הדמיון שהחוויה שמתבססת על פרטיות, היא חוויה של חיים, היא עוצמתית, היא אדירה. אני לא רוצה לוותר עליה. אני לא רוצה להיפתח למשהו גדול יותר. זה יכול לקרות גם לרווק. רווק שצריך להתחתן. באופן אוטומטי, ברגע שאתה מתחתן, אתה יותר כללי. אתה כבר לא לבדך. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה צריך למצוא דיבני חשבון. Okay. יש כבר משהו אחר לגמרי פה. המעבר ממצב של רווק, מצב של נשוי, זה סוג של מיטה. כן? מת משהו בחוויה הפרטית, המיותר מת, כן? ומפנה מקום לעשייה כללית איתו. וזה קשה לעבור מרווקות לנישואין. יש פחד טבעי. לא צריך להגזים בפחד הזה, אבל הפחד הטבעי הוא מאוד מובן. גילו בירדה. יש בזה מצד אחד שמחה, מצד שני רעדה. וטוב שרווקים לא מבינים את המשמעות של מעבר מרווקות לנישואין. אם היו מבינים את כל המשמעות, כן? לא, הם מתחתנים. היו חושבים אלף פעמים שמתחתנים. לא מבינים באמת מה זה המעבר הזה. לא מבינים. הרבה פעמים הולכים מתחת לחופה וחושבים להרוויח יותר מאשר לתת. אבל במהלך שבע ימי, שבע ברכות, כן? כבר מרגישים שזה לא כך פשוט. אחרי זה שחוזרים לשגרה, מקיצים מן החלום. מאז מבינים שנפלו בפח, ברוך השם. ואז צריך להתחיל לעבוד. אין מה לעשות, מצרים מאחור, ים סוף מלפנים. שמיני קולך, עכשיו אתה חייב לעבוד. ברוך השם שרווקים לא יודעים על זה להתחתן. אם רווק היה רואה מה שרואה אדם נשוי 30 שנה, אם היה רואה את זה ברווקותו, ספק ימי להתחתן. וטוב שכך. עשו
סקר.
כן. תשאלו את מי שאלו. מי שעבד, מי שבאמת עבד, מי שעבד על הקשיים בתוך הזוגיות, תשאל את השאלה הזו, אבל כנראה שאלו אנשים ריקנים. אנשים שלא רצו להתחתן בכלל, אף פעם. כן, וכל ניסויים שלהם, זה היה בשביל איזה טובת הנאה, משכן. עזוב. תשאל אנשים שעובדים על הזוגיות שלהם, לא יגידו לך את זה. אבל כל מעבר מפרטיות לכלליות הוא קשה. יש לנו אין סוף הזדמנויות במהלך היום, תשימו לב, עכשיו כדאי לשים לב ממש, יד על הדופק. איפה אנחנו עושים מעברים מפרטיות לכלליות? איפה מעמד פרטי נפגש עם תביעה כללית, ומה אנחנו מרגישים בתוך עצמנו באותו זמן? האם אנחנו נכנעים באופן אוטומטי ונשארים בתוך הפרטיות? האם אנחנו מתמודדים קצת? האם אנחנו מנצחים ועוברים למרחב יותר כללי? כדאי לשים לב נקודה הזו. זה מאוד יפה, מאוד יפה. כן, אז אמרנו את הפיתוי שיש להישאר במרחב פרטי, והדבר הזה הוא גורם מייסורים מאוד גדולים. עכשיו צריך לדעת, שאדם מבסס את חוויות החיים שלו, כן, על חוויות פרטיות, זה מאוד דומה לעונג, לתענוג שיש לאדם שהוא נואף, או אדם שהוא אוהב לאכול הרבה. הוא נהנה מהאוכל, אבל אחרי זה נורא סובל. כואב לו הבטן, אין לו יציאות, כואב לו הראש, הוא נעשה כבד, המוח שלו לא צלול, הוא מתקשה לישון, כן, בלגן, כן? זאת אומרת, הוא סובל. יש לו עונג מצד אחד, מצד שני הוא סובל. למה הוא סובל? כי זה לא מתאים לחוקי החיים. כל פעולה שלא מתאימה לחוקי החיים, היא לא מושכת חיים. ברגע שהיא לא מושכת חיים, החיים הולכים ומצטמצמים, זה יסוד הסבל. יש סבל פיזי, שהוא תוצאה של הדברים שאמרנו עכשיו, ויש סבל רוחני נפשי. כשאדם הוא פרטי, הוא סובל. למה? כי ברגע שהפרט מתנתק מן הכלל, הוא לא מקבל חיים. וכיוון שהוא לא מקבל חיים, הדבר הזה גורם לסבל מאוד גדול. יש הסבר פשוט יותר לסבל, שאדם הוא פרטי, הסבל נגרם ממה? מזה שהוא עומד בניגוד גמור לרצון של נשמתו. וכיוון שהוא עומד בניגוד, יש לו עצבות. כי הנשמה, היא לא שמחה במצב הזה. אפשר להסביר את זה ככה, אפשר להסביר את זה ככה. זאת אומרת, ברגע שהפרט לא עומד מול הכלל, הוא לא מקבל חיות. לא מקבל חיות, הוא באמת פחות חי וסובל. עכשיו ניכנס לפה, בואו נראה, ממילא, מה התוצאה, מה המבוקש? המבוקש הוא שהפרט יזהה. שהפרט יזהה את עצמו כענף של הכלל, שממנו מן הכלל הוא בא, כל קיומו זה רק בגלל שיש כלל שהועיל להתפרט, ואליו הוא חוזר. אליו הוא חוזר כדי לגלות אותו. ברגע שאנחנו משלימים את המהלך הזה, מידך הכל, ומידך נתנו לך, מידך הכל, אנחנו פוגשים את עצמנו במציאות פרטית, וכל הפרטים חוזרים אל השורש. זה התיקון הגדול. ברגע שהפרט, כן, אתה מבין שהפרטים כולם תולדה של כלל גדול, הוא משתמש בהם כדי להשתחוות לכלל ולגלות אותו, ברוך השם, זה הסיפוק הנפלא ביותר. בוא נקרא במהירות. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו. אנחנו רואים שיש באיזשהו מקום נטייה להישאר בתוך המסגרת, החל מזמן שהאדם הוא תינוק, כן? הוא ממש מסתובב סביב הצרכים שלו, גם אחרי שהוא מתבגר, אם אין לו איזה מחנך טוב ויראת שמיים גדולה, כן, השפעות של יראת שמיים, כן? הוא ממשיך להתרכז סביב עצמו, כן? לכן האדם צריך לפעול פעולה מנוגדת. האדם צריך להיחלץ תמיד מסגרותיו הפרטיות, הממלאות את כל מהותו, שימו לב, נטייה ספונטנית, ממלאות את כל, כן, חושב על עצמו, כן, הנפשיות שלו זה סביב עצמו, איך אני מרגיש, איך אני פה, איך אני. הלכתי פעם לרעיון אצל הרב ביגון, אמרתי לו שאני רוצה לצאת שנת שבתון, קצת לעסוק בדברים אחרים שאני לא מצליח לעסוק, ללמוד איזה קורס מסוים, דייה קצת לקנות כלים בעבודה וייעוץ אישי, קצת מוזיקה, זה... אחרי שדיברתי 7 דקות, אמרתי לו פחות או יותר, רב, אני מרגיש ש... ואני חושב ש... אז אני... טוב, סיימת את הדרשה? כן, סיימתי הרב. אז אני רוצה להשמיע לך איך נשמעת ב7 דקות האחרונות. אני רוצה, אני, מי אתה? ואז הוא הוציא מהספרייה הספר של הרב יאיר אוריאל. בוא תראה מה זה צדיק. הרב אוריאל, כל מילה שלו זה כלל ישראל, כלל ישראל, כלל ישראל. אתה מבין? אני. יצאתי משם נזוף. תגיד, אתה למדת במכון מאיר? הוא שואל אותי. אמרתי לו, כן, הרב. כנראה שלא למדת. טוב, אנחנו מפסיקים לך את המשכורת, ואתה חוזר להיות תלמיד מכון מאיר. הכל בחיוך כמובן, כן. אבל הוא העביר לי מסר. אני. ואז הוא שואל אותי, ומה יעשו התלמידים שאתה תהיה בשנת שבתון? הרב, לכל אדם יש מחליף. אתה שאלת אותו? זה אדם כללי. אדם כללי, זה... פתאום התנגשתי עם המסלול הכללי של הרב ביגון. הוא היה להתנגש עם המסלול הכללי של הרב ביגון, הוא קוטש אותך, אתה נמס. כן. סטייה, אל תעבור בדרכו. אתה בא עם פרטיות, אני אתנגש לו. לא פשוט. הממלות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. אני. כנגד 7 פעמים שאמר שלמה המלך, אני שלמה בניתי הבית, אני. כנגד 7 פעמים שאמר אני בספר מלכים, אמר 7 פעמים הכל הבל בקהלת. היה צריך כבר לאפס, כן? על מה הוא כבר אמר אני, אפשר לחשוב. זה לא כמו שאנחנו אומרים אני. זה אני קדוש מאוד. על 7 פעמים שהוא אמר אני, היה צריך להגיד אחרי זה 7 פעמים בקהלת, הכל הבל, לבטל את ה... את התוספת הזו הקטנה בעני, כן, מעניין. עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות, כן, הפרט הקרוע מן הכלל, ואין קץ ליסורים הגשמיים ורוחניים. דיברנו על זה עכשיו. המסובבים מזה, איזה יסורים זה גורם, גם גשמיים לגוף, וגם לנפש, שהפרט מאבד את דרכו אל הכלל, איזה יסורים, איזה קטנות. כן? איזה כלא, איזה תחב למען דגני בבית אפל. אתה גר בבית אפל. בתוך הקטנות, אתה בתוך בית אפל. לא נכנס שם שמש, אין חיות, אור הנשמה לא נכנס. מה הפלא שאתה מתכווץ ואתה נפח כולך מלא כעס ועצבות. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו, להתחיל להתרגל, להפנות את המחשבות ליסודות יותר כלליים. לחשוב כלל יותר, להרגיש כלל, לעשות. אחרי המעשים נשכחים הלבבות, שאלת עדן. כן, גם אני שואל את עצמי איך עושים את זה, אבל מעשים יותר כלליים, משתדל יותר לפעול בטובתו של הזולת. אני הזדעזעתי עם זה, קודם כל קיבלתי על עצמי, כן, באותה שנה הוא ביקש ממני להעביר איזה שיעור מסוים שלא רציתי להעביר אף פעם. אז אני קיבלתי על עצמי להעביר אותו. כי הבנתי שזה שלא העברתי אותו עד היום, זה מתוך שחשבתי יותר על עצמי ופחות על טובת התלמידים. התלמידים כן צריך שתעביר את השיעור הזה. כן צריך. אני לימדתי 2 שיעורים. לימדתי 2 שיעורים עד לפני חודשיים. הוא שאל אותי, כמה שיעורים אתה מלמד? אמרתי לו, 2, שלישי ורביעי. ולמה לא ביום שני? אין לך רחמנות על התלמידים, תגיד לי. אין לך רחמנות על... מה הם יעשו שהם לא שומעים אותך? יש להם חברות. אתה יודע כמה הם נהנים לשמוע אותך? לא. אז הוא אומר לי, אתה צריך לתת עוד שיעורים? אמרתי, יום ראשון אני נותן מכון נורא. יום חמישי אני נוסע להורים שלי, שיחיו. אין לי אפשרות. אז תיתן גם יום שני. נכנסתי יום שני. מפחד ממנו. אבל צריך שתהיה מחשב טוב ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות. לכללות, לכללות הכל. לכללות העולם. לגלות, כן? את המחשבה הכללית, כן? שהמחשבה תקיף כמה שיותר יצורים, כן? כמה שיותר אינטרסים של אנשים, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. תראו איפה המחשבה של הרב שוטטה, כן? הרב נאה דור השניים קיים. ומזה, מנקודת המוצא של הכללות, תתבסס אצלו גם הפרטיות בצורה הראויה. כי הרי יש לזכור שהפרטיות לא הולידה את עצמה, אלא היא תוצר של הכלל. ומלא, איך אתה יכול להתמיד במצב חלילה כזה של בנים שגולים מעל שולחן? אביהם, איך ייתכן שהפרטים יגלו מעל שולחן? אביהם, תחזיר אותם הביתה! וישיב את הגזילה אשר גזל. כשאתה לא משיב את הפרט לכללו, גזל בידך. נגדיך.